כתובות, דף ממחת, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילים רבי יהודה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בסוף פרשת לך לך ספר בראשית, עד היום קראו לך אברהם, מהיום והלאה לא יקרא עוד את שמך אברהם, אלא והיה שמך אברהם. מה השתנה? אומר הקדוש ברוך הוא, כי אב המון גויים נתתיך. דורשת הגמרא במסכת ברכות דף י"ג, בתחילה נעשה אברהם אבינו אב לארם. אברהם מלשון אב לארם, היה מושל במקומו ארם נהריים. ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו, היה מושל על כל העולם כולו. כיוצא בדבר אומרת הגמרא שם, גם על אשתו שרה. בתחילה נעשית שרי לאומתה, רק לעם שלה. ולבסוף נעשית גם היא שרה מושלת לכל העולם כולו. וכמו שהקדוש ברוך הוא גם כן אומר שם בהמשך הפסוקים, ויאמר אלוקים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, והיה שמה שרה. כך לכאורה צריך להיות כתוב, כמו שנאמר על אברהם אבינו, והיה שמך אברהם, והיה שמה שרה. כותב בספר אבן הראש, בשם רבי פנחס מקוריץ, זכותו יגן עלינו, שהוא שאל, מה ההבדל? למה אצל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, והיה שמך אברהם, מהיום והלאה. ואילו אצל שרה כתוב, כי שרה שמה, זאת אומרת, השם שלה כבר שרה, כבר עכשיו השם שלה שרה. למה עליה לא נאמר שהשם שלה מכאן והלאה יהיה שרה? והוא תרץ על פי הגמרא שלפנינו. במשנה למדנו על החובות שהבעל חייב לאשתו. בא רבי יהודה ואומר, אפילו אני שבישראל וכולי. מה זה וכולי? כשהוא קובר את אשתו, צריך לתת לה כבוד ולהביא את מה שהיה מקובל בזמנם להביא, שהם מביאים חלילים שהיו מעוררים לבכי, גם הוא לא יפחות לאשתו משני חלילים, היו מביאים אחת שתבוא ותאמר קינה מקוננת להספיד, אז גם הוא צריך לזכור לה מקוננת שתספיד. ולא מפורש האם חכמים מסכימים עם רבי יהודה, משמע שהם חולקים עליו. מכלל תתנא קמא שלא אומר את זה, סבר הני לא, לא צריך להביא שני חלילים ומקוננת. איך ידע מי, באיזה מקרה ויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה? אי דאורחה, אם הדרך במשפחה שלה, של אותה אישה, שבלוויה של נשים מביאים שני חללים ומקוננת, מה הייתה מדי תנא קמא דאמר שלא מביאים, הבעל לא מחויב להביא? ואי דלאו אורחה, אם דובר שזה לא הדרך של בני המשפחה שלה, שמביאים שני חללים ומקוננת, אז למה רבי יהודה מחייב? מה הייתה מדי רבי יהודה? מתרץ את הגמרא לא צריכה, המקרה בו הוויכוח בין רבי יהודה לבין תנא קמא, כגון דאורחי דידי, המשפחה של הבעל כן מביאים את הכבוד הזה, הכבוד האחרון הזה של שני חלילים ומקוננת, אבל במשפחתה של אשתו לאו אורחה דידה, זה לא הדרך כל כך לכבד, הם לא היו רגילים בזה. ובזה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה. תנא קמא סבר כי אמרינן, מה שהגמרא אומרת בדף סמך א' בהמשך המסכת, שכשאדם מתחתן עם אישה, אם הוא עשיר והיא בת עניים, הוא חייב לתת לה כמו מה שהוא רגיל. עולה אמו, ואם היא הייתה בת עשירים והוא מגיע ממשפחה ענייה, הוא חייב לספק לה, כפי יכולתו על כל פנים, כמו שהייתה רגילה בבית הוריה, ואין יורדת אמו, הוא לא יכול להוריד אותה ולהביא לה פחות מה שהייתה רגילה לפני הנישואים שלה. וכאן, מכיוון שבביתה של האישה, לפני שהתחתנה, רגילים שלא מביאים שני חלילים ומקוננת, אבל בביתו של הבעל כן רגילים. השאלה היא אם אנחנו אומרים שהיא עולה לפי הרמה שלו. תנא קמא סבר, הני מילי, מה שאנחנו אומרים שהיא עולה לרמה שלו זה מחיים. כל מה שהם בחיים. היא עולה אמו. אבל לאחר מיטה, פה כשמדברים על הספד, לא, לא נאמר שהיא עולה לפי המעמד שלו, אלא מכיוון שבמעמד שלה לא נותנים שני חלילים במקוננת, הוא לא צריך לספק את זה בלוויה. רבי יהודה סבר, אפילו לאחר מיטה, הבעל מחויב להעלות את האישה לרמת חיים שהוא רגיל אליה. לפי הרעיון הזה, אומר רבי פרחס ביקוריץ, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הכתיר את אברהם אבינו אב המון גויים נסתתיך, שהוא הפך להיות מושל בכל העולם כולו, באותו רגע כבר שרה גם כן הפכה להיות שרה על כל העולם כולו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם לאחר מכן, שרה אשתך לא קוראים לה יותר שרי, שרה שמה, השם שלה כבר הפך להיות שרה. כשאתה עלית, היא עלתה ביחד איתך. על פי הרעיון הזה, שהאישה עולה אמו, היא עולה לרמה של הכבוד, של המעמד, של בעלה. אז כשאברהם אבינו הפך להיות במעמד גבוה, שרה גם כן הפכה להיות איתו ביחד באותו מעמד גבוה. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא בהמשך בא לומר לאברהם ששרי, השם שלה משתנה לשרה, כי היא הפכה להיות שרה על כל העולם כולו, אומר לו כבר שרה שמה, ברגע שאתה גדלת, היא כבר גדלה ביחד איתך, כי היא עולה ביחד עם בעלה. מה להלכה? האם לאחר מיטה גם עולה אמו או לא? אמר רב חיסדא, אמר בשם מר עוקבא, בוודאי שכן, כי הלכה כרבי יהודה. ואמר רב חיסדא, אמר בשם מר עוקבא דבר נוסף, מי שהיה אדם בר דעת, שלא עלינו נשתתה, איבד את דעתו, ויש לו אישה, בנים ובנות. בית דין יורדין לנכסיו, ומוכרים את הנכסים שלו, ומביאים בממון זנים במזונות, ומפרנסים בגדים וכדומה, את אשתו ובניו ובנותיו. וכן קונים גם דבר אחר שהגמרא תבאר מה הכוונה. שואלת הגמרא, אמר לי רבינה לרבשי, למה כאן זה שונה באדם שכבר אינו בר דעת, שאתה אומר שיורדים לנכסיו, מוכרים אותה ומפרנסים את אשתו ואת בניו ובנותיו, מה זה שונה מהדטניה? ברייתא אומרת, מי שהלך למדינת הים ויש לו אישה ובנים ובנות, ואשתו תובעת מזונות שיתנו לה מנכסיו, בעדין יורדים לנכסיו ומוכרים אותם וזנים ומפרנסים רק את אשתו, אבל לא את בניו ובנותיו. ולא דבר אחר, והגמרא תבאר גם על זה מה הכוונה. למה אדם שהולך למדינת הים, אתה לא נותן לבניו ובנותיו מנכסיו? ולמה מי שנשתתה, אתה כן נותן? אמר לי, ענה רב אשי, יש הבדל גדול. ולא שני לך, וכי אין לך הבדל בין יוצא לדעת, אדם שהולך לחוץ לארץ. כמו שהברית אומרת, מי שהלך למדינת הים, הוא הלך מדעתו. הלך. היה לו לפני שהוא יצא, היה לו דעת. ואז באמת, אם הוא היה רוצה לפרנס את בניו ואת בנותיו מנכסיו, היה אומר את זה. למה הוא לא גילה דעתו? כנראה שהוא לא מעוניין. עכשיו, את אשתו, גם אם הוא לא מעוניין, הוא חייב לפרנס, כי זה בחלק מתנאי הכתובה שהוא מתחייב לה. אבל בניו ובנותיו, מעל גיל 6, הוא לא מחויב מעיקר הדין לפרנס אותם. לכן זה אי אפשר לקחת מנכסיו. אבל מצד שני, אדם שנהיה שוטה, הוא יוצא מדעתו שלא מדעת. ליוצא שלא מדעת, הוא לא, לפני שהוא נהיה שוטה, הוא לא ידע שזה הולך לקרוא, כדי שהוא יוכל לפני כן לצוות, מה כן לעשות, מה לא לעשות. ולכן אנחנו הולכים לפי מה אנחנו עומדים, אם הוא היה בן דעת, מה הוא היה עושה? ומן הסתם היה נוח לו שיזונו, יפרנסו גם את בניו ואת בנותיו מהנכסים שלו. מבארת הגמרא, ולפי הלשון השני שרשי מקבל, השאלה היא על דברי מר עוקבא, שאדם שיצא מדעתו, זאת אומרת נהיה שוטה, מוכרים את נכסיו ומפרנסים את אשתו ובניו ובנותיו ונותנים להם דבר אחר. מהי דבר אחר? רב חיסדא אמר, זה תכשיט. פסמים של אבקת רוחל שנשים מתקשטות בהם. רב יוסף אמר, צדקה. לא גובים מהנכסים שלו צדקה לעניים. שגובים מהנכסים שלו צדקה לעניים. זה דבר אחר. ולפי זה אומר רשי שהגרסה היא, מאן דאמר צדקה, שנותנים מנכסיו, כל שכן שנותנים מנכסיו תכשיט. למה? כי הוא לא רוצה שהיא תתנבל, אשתו. ומה דאמר תכשיט? שלוקחים מנכסיו, אבל צדקה לא. הטעם, שם על עניין תכשיט, למה לוקחים מנכסיו, היינו טעמה, זה לא ניחלד את תנבל, הוא לא רוצה שהיא תתנבל. נוח לו שהיא לא תהיה מנובלת, לכן קונים מנכסיו דמי תכשיט. הלכה נוספת, אמר רב חייא בר אבין, אמר בשם רב הונא, מי שנסע לחוץ לארץ, הלך למדינת הים, ולאחר מכן מתה אשתו, בדין יורדים לנכסיו, ומוכרים מנכסיו, ובכסף קוברים אותה לפי כבודו של הבעל. שואלת הגמרא, רגע, ואם כבודה לפני החתונה היה גדול יותר, מה, אז קוברים אותה רק לפי כבודו ומורידים אותה ממעלתה ולא לפי כבודה הגדול יותר? הרי כשאדם מתחתן עם אישה, היא עולה לדרגה שלו, היא לא יורדת לדרגה שלו. אם הוא בדרגה גבוהה יותר, אז היא עולה לדרגה שלו. אבל אם הוא בדרגה נמוכה יותר, הוא צריך לספק לה את הכבוד לפי שהייתה רגילה לפני החתונה. באמת אומרת הגמרא, אמא אף לפי כבודו וכמו דבריו של רבי יהודה, והיה כמה שמלן כדברי רבי יהודה במשנה, שעולה עמו ואינה יורדת עמו, נאמר אבל אפילו לאחר מיתה. גם אז הוא מעלה אותה לפי הרמה המכובדת שלו. אמר רב מתנה, האומר בשעת מיתתו, מין צוואה כזאת, כשאשתו תמות, אם מתה, לא תקברו מנכסיו, שלא יטפלו בקבורתה מנכסי הבעל. שואלת הגמרא, מה הצוואה הזאת בעצם משנה? הרי ברגע שהוא מת, היא הופכת להיות אלמנה, מקבלת את הכתובה שלה, וזהו. לא צריך להתחיל עכשיו לטפל בקבורתה. למה? כי הרי הנכסים שלו עוברים ליורשיו, ויורשיו לא התחייבו לטפל בקבורתה. כל אלמנה שמתה, לא קוברים אותה מהירושה של בעלה. כי היורשים לא מחויבים לטפל בקבורתה. זה לא חלק מהתנאי כתובה, שגם אחרי מותו ייקחו מנכסיו לקבורתה. אז אם כן שואלת הגמרא, גם אם הוא לא אמר, לא קוברים אותה מנכסיו, אם היא מתה אחריו. מה ישנה כי אמר? מה זה שונה זה שהוא אמר שלא יקברו אותה מנכסיו? למה באמת לא יקברו אותה מנכסיו? דנף לנכסי כמייתמי. הסיבה שלא יקברו אותה באמת מהירושה שלו, כי הירושה שלו נופל לפני היתומים, והם לא מחויבים בקבורתה. אז אם כן, כי לא אמר, גם אם הוא לא אמר שלא יקברו אותה מנכסיו, גם כן לא יקברו. נמי נכסי כמיית מרמו, הרי הנכסים עוברים בירושה ליתומים, והם לא מחויבים בקבורתה. הם לא התחייבו בכתובה לטפל בקבורתה. אלא, דבריו של רב מתנה נאמרו אחרת. האומר ונותן צוואה, אם מת הוא לא תקברו מנכסיו, הוא מצווה שלא ישתמשו מהנכסים שלו כדי לטפל בקבורתו עצמו. אין שומעים לו, למה? כי מי צריך לטפל בקבורתו? הציבור, לאו כל אימנו, לא כל כמוהו שישאיר את בניו, שיקבלו את הירושה בשלמותה, ויפיל עצמו על הציבור שמי צריכו לטפל בקבורת המת, אלא ודאי שלוקחים מירושתו, מנכסים שלו, ואיתם משלמים את דמי קבורתו. אומרת המשנה, לעולם בת שהלכה והתקדשה לבעל, היא עדיין ברשות האב, כותב רש"י, בכל זכות אב בביתו. גם שהיא קיבלה קידושין מבעלה, עדיין היא ברשות האב. רש"י מביא דוגמה. היא הלכה והתקדשה לכהן. אומרת התורה, כהן יכול לאכול בתרומה. בת ישראל לא יכולה לאכול בתרומה, אבל בת ישראל שמתחתנת עם כהן אוכלת בתרומה. תקנו חכמים שרק מזמן הנישואין, מזמן החופה היא אוכלת בתרומה, כי יש שני שלבים כשהיא מתחתנת, את הקידושין והנישואין. תקנו חכמים שבזמן הקידושין היא עדיין לא אוכלת בתרומה. גם לעניין זה היא עדיין ברשות האב. אפילו שהתקדשה לכהן, היא לא אוכלת בתרומה. עד מתי? עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואין. רש"י כותב, כלומר שתיכנס לחופה לשם נישואין. שתהיה מסורה לרשות הבעל. כאן המשנה עוברת לעניין שליחות. יש כלל שלוחו של אדם כמותו. יש שלוחי האב, כשאבא מוסר את ביתו לחופה, לחתן, יכול שאבא לא הולך בעצמו למסור אותה לחתן, אלא מוסר אותה לשלוחים שמסרו אותה לחתן, לשם נישואין. ויכול להיות שלוחי הבעל, שהבעל עצמו לא בא לקבל אותה לרשותו, אלא הוא ממנה שליחים שיקבלו אותה עבורו. אם מסר האב את ביתו לשלוחי הבעל, זאת אומרת, היא יצאה מרשותו של האב, היא כעת נמצאת ברשותו של הבעל, אצל השליחים של הבעל. הרי היא ברשות הבעל. מאותו רגע שנמסרה לשלוחי הבעל, היא ברשותו של הבעל. אומר בגמרא כמה דעות, בדיוק לעניין מה היא ברשותו של הבעל. אבל כל זה דווקא בתנאי שהוא מסר אותה לשלוחי הבעל, והוא סיים את העניין. אז הוא כבר לא קשור, אלא הוא פשוט מסר אותה לגמרי לנישואין. אבל אם הוא הולך איתה ביחד, מסר אותה לשלוחי הבעל, אבל הוא הולך גם איתה ועם שלוחי הבעל, הלך אב עם שלוחי הבעל, היא נשארת ברשות האב. או, הוא לא הלך איתה עם שליחי הבעל, אבל הוא מסר אותה לשליחים שלו. האבא מסר את ביתו לשליחים של האב. ושלוחי האב מוסרים אותה לשלוחי הבעל, אבל הולכים איתם ביחד. לא לגמרי התנתקו, כביכול, ממנה. אלא נמצאים איתה ביחד. שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל. אז גם אז, הרי היא ברשות האב, עד שתיכנס לחופה. אבל אם מסרו שלוחי האב אותה, והם בעצם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, התנתקו, ומסרו אותה לגמרי לשלוחי הבעל, והם לא הולכים איתה ביחד, אז הרי ברשות הבעל, מאותה שעה שנמסרה לשלוחי הבעל. משנה פותחת, לעולם היא ברשות האב. מה היא לעולם? מה היא באה למעט? אומרת הגמרא, היא באה למעט להפוקי ממשנה ראשונה. בדף נ"ז המשנה אומרת, הרי כמו שכבר אמרנו, כשאדם מתחתן עם אישה, יש שני שלבים. יש את הקידושין, הרי את מקודשת, ויש את הנישואין על ידי שהוא מביא אותה לביתו, על ידי חופה. התורה אומרת שכבר כשאדם מקדש בת ישראל, אם הוא כהן, מקדש בת ישראל, היא כבר יכולה לאכול בתרומה, כעניין כספו. אבל חכמים תקנו שהיא לא תוכל לאכול בתרומה עד שתיכנס לחופה, עד שתהיה נשואה. דבר נוסף, תקנו חכמים, אדם שמקדש אישה, אם היא בתולה, נותנים לה 12 חודש עד שהיא תתחתן. אם היא לא בתולה, 30 יום. הגיע הזמן ולא נישאו, כי הבעל מעכב. אוכלת משלו. הוא חייב להתחיל לפרנס אותה. אפילו אם לא מתחתנו, צריך לפרנס אותה. ומאז והלאה אוכלת בתרומה. ככה הייתה המשנה הראשונה. בדין שלאחריהם אמרו, לא, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. כאן המשנה שלנו באה לומר, כמו בדין של האחריהם, להוציא מדברי המשנה הראשונה דתנן. כמו שאמרנו, חכמים קבעו שנותנים לבתולה 12 חודש מיום שהבעל טבע אותה להינשא, שתכין את עצמה לנישואין ואלמנה 30 יום, הגיע הזמן הזה ולא נישאו, שהחתן התעכב מלהתחתן או שהוא ננס ולא יכל לשאת אותה. אוכלות משלו, הבעל חייב לזון אותה, מאותו רגע הוא מתחייב במזונותיה, והיא מבת ישראל שניסית לכהן, אוכלות בתרומה. כי מהתורה היא אוכלת בתרומה כבר מזמן הקידושין. חכמים תקנו שהיא תאכל בתרומה רק משעה שנכנסת לחופה, אבל מזמן שהגיע זמן הנישואין, לפי המשנה הראשונה, כבר אוכלות בתרומה אפילו שלא נכנסה עדיין לחופה. המשנה שלנו כמה שמלן לעולם, שהיא ברשות האב לעניין זה שהיא לא אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. כמו בדין של האחריהם שאמרו, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, ולמרות שכבר הגיע הזמן, אבל אם הם לא ניסו, לא אוכלות בתרומה. כאן הגמרא עוברת לבאר דברי המשנה לעניין שליחות. אם מסר האב את ביתו לנישואין, לא לבעל עצמו, אלא לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל וכו'. לעניין מה? מביאה הגמרא לזה כמה דעות. דעה ראשונה אמר רב, כשהיא נמסרה לשלוחי הבעל, מסירתה לכל. הוא יורש אותה. אם הוא כהן שעשו את המלא מתים סתם, אלא לקרובים בדרגת קרבה ראשונה, ואחת מהם היא אשתו, מותר לו להתאמה לה. אם היא נדרה נדר, הוא מפר את נדריה. חוץ מלעניין שאם היא בת ישראל שנישאת לכהן, היא עדיין לא אוכלת בתרומה שתיכנס לחופה. רב סובר שהסיבה למה תקנו חכמים שבת ישראל שהתקדשה לכהן עדיין לא אוכלת בתרומה עד שנישאת, עד שנכנסה לחופה, כי חכמים חששו שמא הבעל בזמן הנישואין ימצא מום באותה אישה ויבטל לגמרי את כל הקידושים. זה נקרא במילה אחת סימפון, דהיינו מבטל את כל הנישואין, כל הקידושין. מכך טעות, מצא איזה מום, על דעת זה אולי מקדש אותה, כל הקידושין מבוטלים. זאת אומרת, מה נמצא? שאם היא תאכל בתרומה, כמו אחת שנשואה או מקודשת לכהן, ובסוף התברר שבכלל הוא לא קידש אותה, כי הקידושין היו טעות, אז היא אכלה סתם בתרומה, לכן אמרו חכמים, עד שהיא לא נכנסת לחופה והוא בדק כמו שצריך ואין בה מום, אז היא לא תאכל בתרומה. עכשיו, זה שנמסרה לשלוחי הבעל זה מאוד נפלא, אבל עדיין לא בדק בה שאין בה מומים, כי עדיין לא נמסרה לרשותו, לכן עדיין היא לא אוכלת בתרומה. ורב אסי אמר, היא ברשות הבעל אף לעניין אכילת תרומה, כי לפי דעת רב אסי, הסיבה שחכמים אמרו שבת ישראל שהתקדשה לכהן לא אוכלת בתרומה, למרות שמהתורה מזמן הקידושין היא כבר יכולה לאכול בתרומה, חכמים תקנו שהיא לא תאכל בתרומה, זה משום שהיא, הרי כמו שאמרנו, יש שני שלבים כשהיא מתחתנת, קידושין ונישואין. בזמן שהיא רק התקדשה, היא עדיין בבית אביה, ככה היה מקובל בזמנם. וכשהיא בבית אביה, אם היא תוכל לאכול תרומה כי היא מקודשת לכהן, בסוף יביאו לה כוס יין מבית אביה, מבית בעלה לבית אביה. והיא עם המשפחה של בית אביה, כולם ישראלים, תיתן להם לשתות תרומה. אז לכן ממתינים עד שהיא תנסה ותהיה בבית בעלה, ורק אז היא תוכל לאכול תרומה. או תהיה בבית אביה. אבל ברגע שהיא נמסרה לשלוחי הבעל, אז היא כבר לא בבית אביה, לא חושבים שתבוא להשקות ולהאכיל לאחיה ואחיותיה תרומה, לכן היא כבר יכולה לאכול בתרומה. מקשה הגמרא על רב אסי, הייתי וירבון על רב אסי. ואמרי לה, יש אומרים שכי אבא רב יקשה לרב אסי. משנה שלנו אומרת, לעולם היא ברשות האב, קטנה או נערה שעדיין ברשות האב, שהתקדשה היא עדיין ברשות האב, עד שתיכנס לחופה. מה זה הולך לרשות הבעל? ומה זה לעולם? שהיא לא אוכלת בתרומה אם היא התקדשה לכהן, עד שתיכנס לחופה. משמע שאפילו אם נמסרה לשלוחי הבעל, כל זמן שלא נכנסה לחופה, עדיין אינה אוכלת בתרומה. אז כאשר רב אסי שמר שברגע שנמסרה לשלוחי הבעל, כבר אוכלת בתרומה. אמר לו רב, לרבונה ולחייה, לאו אמינא לכו ולכי לא אמרתי לכם, אל תקשו קושיות, לא תיזלו בתר איפכא, ממשנה שאפשר להפוך אותה לשני משמעויות. אל תקשו עליי ממשנה שאפשר להגיד אותה כך ואפשר להגיד אותה אחרת. כי זה שאתם מקשים עליו מהמשנה הזאת, יכול להגיד לכם את ההסבר אחרת במשנה. גם במשנה שלנו יכול רב אסי לשנוי לכו, יכול לתרץ לכם. שמה שהמשנה אומרת שהיא לא ברשות הבעל, עניין לאכול בתרומת שתיכנס לחופה, זה לא הכוונה עד שתיכנס לחופה, ממש נכנסה לחופה, נשקע לפני כן את המזוזה. לא זה הכוונה. אלא הרעיון של חופה זה שהיא ברשות הבעל. וברגע שנמצאת ברשות שלוחי הבעל, מסירתה לשלוחי הבעל, זו היא כניסתה לחופה. דעה נוספת לעניין מה מועיל שהאב מוסר את ביתו לשלוחי הבעל, שנקראת ברשות הבעל. שמואל אמר שאם היא מתה בדרך, בעלה יורש את ירושתה. למרות שהדין הוא שבעל יורש את אשתו רק אחרי הנישואין, לא מזמן הקידושין. אבל כשהאבא מוסר אותה לשלוחי הבעל, הוא מוחל על הזכות שיש לאבא לרשת את ביתו, הוא מוחל את זה מחמת השמחה שיש לו בנישואין, מוסר את הירושה לחתן. אבל זה לא מועיל לשאר דברים. אסור לה לאכול תרומה עם בת ישראל שהתקדשה לכהן, הוא לא יכול להפר את נדריה, אלא אם כן ביחד עם אביה, כי אביה ובעלה מפירים את נדרה ביחד בזמן שהיא מקודשת ולא נשואה. מציאתה של אביה, בכל אופן לא של בעלה. ריש לקיש אמר דעה נוספת, לעניין מה אמרנו, שהאבא מסר את ביתו לשלוחי הבעל, היא ברשות הבעל, לכתובתה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לכתובתה? כתובתה מה היא? די מתה ירית לה? שאם היא מתה אחרי שנמסרה לשלוחי הבעל, הבעל יורש את הנכסים שהכניסה מבית אביה שכתובים לה בכתובה? היינו די שמואל, זה מה שגם שמואל אמר שהוא יורש אותה, אז במה בעצם הוא בא לחלוק? מתרצת הגמרא, אמר רבינה, מה שריש לקיש תכוון לומר? שהבעל מסר את, האבא מסר את ביתו לשלוחי הבעל, היא ברשות הבעל לכתובתה, הכוונה שמעכשיו כבר אין לה יותר כתובה של בתולה. כי היא כבר נכנסה לרשות הבעל. כתובתה מאחר מנה. אם עכשיו זה שהיא עכשיו נמסרה לשלוחי הבעל, אם אותו בעל יגרש אותה או שהוא ימות והיא תתחתן עם מישהו אחר, אפילו שבעצם היא רק הייתה מקודשת לו, אפילו לא הייתה נשואה, היא רק נמסרה לשלוחיו. אבל לעניין הכתובה של הבעל הבא שתרצה להתחתן איתו, הוא כבר לא יצטרך לתת לכתובה 200 כמו שנותנים כתובה לבתולה, אלא יכול לתת לכתובה של מנה. רבי יוחנן ורבי חנינא דאמרי תרוויו, שניהם אומרים מסירתה לכל אף לתרומה. זה שהאבא מוסר את ביתו לשלוחי הבעל, היא ברשות הבעל, כמובן שהוא יורש אותה, אם הוא כהן הוא מטפל בקבורתה ונטמע, מפר את נדריה בעצמו, וגם היא כבר אוכלת בתרומה כשבת ישראל מקודשת לכהן. הבאנו 5 דעות לעניין מה מועיל שהיא נמסרה לשלוחי הבעל או לרשות הבעל, שהיא ברשותו. לעניין מה היא ברשותו? מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדבריו של שמואל, שהיא נמצאת ברשותו של הבעל רק לעניין שהוא יורש אותה, ולא לעניין שום דבר אחר. ומכאן תהיה קושיה על כל הדעות האחרות. מי טבעי. הלך האב שהוא בא לתת את ביתו לשלוחי הבעל, הוא לא מסר אותה לשלוחי הבעל, אלא עדיין הלך עם ביתו, עם שלוחי הבעל. או שלא האבא בעצמו, אלא הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל. בכל המקרים האלה הוא לא מסר אותה לרשות הבעל. לכן עדיין ברשות אביה. תכף הברייתא תגיד לעניין מה, אם הוא מסר אותה לרשות הבעל, היא כבר ברשות הבעל. מקרה נוסף מדברת הברייתא, לא קשור לשליחים. או שהבת שהתקדשה הייתה לחצר שלה, בדרך, לבית בעלה. ונכנסה עמו סתם, ככה הגמרא מביאה במסקנה, סתם נכנסו לישון באותו בית, לא לשם כלום. וסתם חצר שלה זה לא לשם חופה, כי חופה זה אומר שהבעל מכניס את האישה לביתו, לא לביתה. כאן הם הלכו לישון בביתה, אז סתם ככה זה לא לשם חופה. ללין. אבל מכיוון שעדיין לא ניסית, עדיין לא נכנסה לחופה בכל אחד מהמקרים שדיברנו, לכן עדיין הבעל לא יורש אותה. אף על פי שכתובתה כבר בבית בעלה, הוא לא יורש אותה. אם מתה, אביה יורשה. מה זה כתובתה? כל המטלטלים שאבא שלה נתן לה בשביל החתונה, והבעל רושם בכתובה שהוא מתחייב, שהיא מגרש אותה, שהיא מתאלמנת, היא מקבלת אותם בחזרה. אם היא נשואה לו, הוא יורש אותה. אבל אם היא רק הייתה מקודשת, הוא לא יורש אותה. אז אבא שלה יורש אותה. עד לפה דיברנו על מקרים שהיא לא נכנסה לחופה, ולכן הבעל עדיין לא יורש אותה. אבל אם מסר האב את ביתו לגמרי לשלוחי הבעל, לא שמסרו שלוחי האב לגמרי את הבת לשלוחי הבעל, אז היא ברשות הבעל. לעניין מה? רק לעניין ירושה, כמו שמיד נראה. וגם כאן הברייתא מדברת גם על מקרה שלא קשור לשליחים. לעניין זה שפשוט הם הלכו לשהות באיזשהו בית. אז במקרה, בחלק הראשון בברייתא זה היה בית שלה. עכשיו אנחנו מדברים במקרה שזה הבית שלו. או שהייתה לא חצר בדרך ונכנסה עמו. והגמרא תגיד במסקנה שהיא נכנסה סתם. ישנו סתם באותו בית, זה בית שלו. אז סתם שנכנסים לבית שלו זה לשום נישואין. במילים אחרות, יש כאן שני דברים. יש כאן שאבא מסר אותה לרשות הבעל, ויש שממש נכנסה לחופה. בין כך ובין כך, כמובן שהוא יורש אותה כבר הבעל. וכאן הברייתא אומרת את הנקודה שבשביל זה הבנו כאן את כל הברייתא. שהבעל יורש אותה, ורק לעניין זה אם היא נמסרה לרשות הבעל, היא ברשותו, לעניין שהוא יורש אותה. כמובן, מדברים פה במקרים שהיא נמסרה לרשות שלוחי הבעל או לרשות הבעל, לא מדברים פה על זה שהיא נכנסה ממש לחופה שזה ממש נשואה, אלא כשנמסרה לרשותו של הבעל, הוא יורש אותה, זה הדבר היחיד. אף על פי שכתובתה עדיין בבית אביה, הוא כבר יורש אותה, ולכן מתה בעלה יורשה. במה דברים אמורים, כותבת הברייתא המפורש, זה שמועיל שמסרו אותה לרשות הבעל או לרשות שלוחי הבעל, זה מועיל רק לירושתה בלבד, אבל עניין אכילת תרומה, אם בת ישראל מקודשת לכהן וכעת נמסרה לרשותו, אין אישה אוכלת בתרומה, שתכנס לחופה. אם כן, יש מכאן הוכחה לשמואל, שרק לעניין זה מועיל מסירתה לשלוחי הבעל או לרשות הבעל. טיובתא דכולהו טיובתא, כשל כל אלה שחלקו על שמואל. מבארת הגמרא הגופא קשיא, אם אתה מסתכל בלשון הברייתא, שלא מדברת על שלוחים, אלא מדברת על החצר בדרך שהם יכולים לישון שם, הבעל ואשתו, לא קשור בכלל לשליחים. הברייתא דיברה על העניין הזה שהייתה חצר בדרך, אז בתחילת הברייתא שזה חצר שלה, כתוב ללין. בסוף הברייתא שזה חצר שלו, כתוב לשם נישואין. אז אם תדייק, בתחילת הברייתא אמרת, נכנסה אמו ללין. לכן היא לא נחשבת נשואה, תמה דללין. אם יראה, אם יכנסה לשם נישואין, אף שלא נבעלה, הרי כנשואה והוא יורש אותה. עם הסיפה, אז אם כן תפרשת את המשך הברייתא. נכנסה אמו לביתו שלו, לחצר שלו, שם כתוב שהיא נכנסה לשם נישואין. מפורש. אז היא נחשבת נשואה לו והוא יורש אותה, תדייק. היי, אם היא נכנסה לביתו סתמה. היא נכנסה לביתה סתמה. אז זה נחשב כמו שהיא נכנסה ללין שלא לשם נישואין, ואז הוא לא יורש אותה. מבארת הגמרא כמו שאמרנו תוך כדי הברייתא עצמה, אמר רבה שהיא סתמי סתמי קטני. בעצם הברייתא לא מדברת שהיא נכנסה לשם ללון ולא שהיא נכנסה לשם נישואין, היא נכנסה סתם. לא כתוב כאן, זאת אומרת הברייתא מדברת שהם לא דיברו מפורש לשם מה הם נכנסים לאותו בית. הברייתא שמדובר שנכנסו לביתה סתם חצר דידה, זה לא לשם נישואין, זה ללין. כי כל הרעיון של לשם נישואין של חופה זה לביתו, שהבעל מכניס אשתו לביתו. זה כל הרעיון של חופה. אבל כשנכנסים סתם לחצר דידי שלו, אפילו אם לא מפורש שזה לשם נישואין, זה לא סתם ללינה, אלא זה לשם נישואין וזה לשם חופה. מביאה הגמרא ברייתא תנא. ברגע שמסר האב את ביתו לשלוחי הבעל, יש דבר נוסף שהיא כבר לא נחשבת רק מקודשת, אלא היא כבר נחשבת כמו נשואה. לעניין מה? ההלכה היא אשת איש שזינתה מיתתה בחנק. יש חידוש מיוחד שאומרת התורה. נערה מאורסה שזינתה מיתתה בסקילה. יש שלושה שלבים בבגרות של בת. שלב ראשון כמובן קטנה, עד גיל 12 ויום אחד, מאז שמביאה סימני נערות, היא הופכת להיות נערה, עד שישה חודשים לאחר מכן, שאז היא הופכת להיות בוגרת. באותם שישה חודשים שהיא נערה, אם היא מאורסת שזינתה, דיינו שהיא קיבלה קידושין, אבל עדיין לא נישואים, אם היא זינתה, מיתתה בסקילה. זה חידוש מיוחד שאומרת התורה. ברגע שהיא נמסרה לשלוחי הבעל, אפילו שלא נכנסה לחופה, אין לה כבר דין של נערה מאורסה שזינתה, אלא כמו נערה נשואה שזינתה, ומיתתה כבר בחנק ולא בסקילה. ברגע שמסר האב את ביתו הנערה לשלוחי הבעל וזינתה בדרך אחרי שנמסרה לשלוחי הבעל, הרי זו כבר לא בסקילה אלא כבר בחנק. מביאה הגמרא מינה הנמילי. אמר רב עמי בר חמא, דורשים את זה ממה שהפסוק אומר, אמר קרא, לזנות בית אביה, רק אז מיתתה בסקילה. פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל, שהיא כבר לא בבית אביה. שואלת הגמרא, מי אמר שכבר אז היא לא בבית אביה? אולי אז היא עדיין נקראת בבית אביה. והמה, מתי היא כבר לא בבית אביה? כשהיא נכנסה לחופה. ותשאל, מה החידוש? ברגע שהיא נכנסה לחופה, בוודאי שהיא כבר נחשבת נשואה, היא כבר לא נערה מאורסה. וכל הדין של סקילה זה מיוחד לנערה מאורסה. תשובה היא פרט שנכנסה לחופה ולא נבעלה. שאז צריך מיעוט מיוחד. כי לעניין החיוב סקילה כתוב נערה בתולה. והיא עדיין בתולה באמת. ואולי נאמר שעדיין יהיה מיטתה בסקילה, ולכן מחדש את התורה, בית אביה, שכבר היא לא בבית אביה, אלא נכנסה לחופה, ולכן יהיה מיטתה בחנק, אבל אם היא נמסרה רק לשלוחי הבעל, זה עדיין לא נחשב שהיא יצאה מבית אביה, ועדיין יהיה מיטתה בסקילה. אמר רבה, באמת היה אפשר לומר ככה, אבל כבר יש לימוד מיוחד שכשהיא נכנסה לחופה, היא כבר לא בבית אביה. אז לא צריך את הלימוד בית אביה. אמר לי, עמי, חופה בעדיה כתיבה, כשהיא נכנסה לחופה, כבר יש דרשה מיוחדת שהיא כבר לא נחשבת בבית אביה. מה הדרשה? כי כתוב, כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש, דורשים. נערה בסקילה ולא בוגרת. אם היא כבר בוגרת, היא כבר לא בסקילה, אלא בחנק. בתולה ולא בעולה. שגם היא לא בסקילה, אלא בחנק. מאורסה ולא נשואה. גם נשואה. לא בסקילה, אלא בחנק. עכשיו, מה בעצם הלימוד שרואים שהיא נכנסה לחופה כבר היא לא בסקילה, אלא בחנק? כי מה היא נשואה? איזה מקרה אנחנו צריכים למעט שדווקא אם היא נשואה, דווקא אם היא ארוסה מתעתה בסקילה, אבל אם היא נשואה היא בחנק. היא למה כשהיא ממש נשואה, נשואה ממש, אז אם כן, היינו בתולה ולא בעולה. כי אם היא נשואה זה אומר שהיא כבר בעולה, בשביל מה צריכים עוד מיעוט, אלא לאו, מה הכוונה נשואה? שנכנסה לחופה ולא נבעלה. אז על זה אנחנו כבר רואים שהיא מתעתה בחנק. אז אם כן, מה שכתוב בית אביה, זה לא בא למעט את המקרה שנכנסה לחופה ולא נבעלה. כי זה כבר יש את הלימוד הזה, שכתוב ארוסה, מאורסה ולא נשואה. בית אביה בא למעט כשהיא נמסרה לשלוחי הבעל, שהיא כבר לא בבית אביה, ואז גם כן מיטתה כבר לא בסקילה, אלא בחנק. מביאה הגמרא קושייה שרש"י כותב עליה, אינה קושייה כל כך. ואימא, אולי נאמר, תורה אומרת שכדי שנערה מאורסה שזינתה תהיה חייבת סקילה, היא צריכה להיות בבית אביה. אבל אם נמסרה לשלוחי הבעל או לרשות הבעל, היא כבר לא נקראת בבית אביה, ומיטתה אינה בסקילה אלא בחנק. אולי נאמר, איך הדאדרה לבי נשה, אם היא תחזור חזרה לבית אביה אחרי שנמסרה לרשות הבעל, הדרה למילתה כמייתה, היא תחזור חזרה להיות בבית אביה, ואם יהיה דינה כמו נערה מאורסה שזינתה, בסקילה ולא בחנק. אמר רבה, ההוא, את הדין הזה כבר פסק התנא דבי רבי ישמעאל. התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל כבר פסק את הדין שהיא לא חוזרת למה שהייתה קודם לבית אביה. ברגע שיצא לבית בעלה, לשלוחי הבעל או לבעל, היא כבר ברשות הבעל. דתנא דבי רבי ישמעאל. תורה נותנת כוח לבעל להפר את נדרי אשתו. היא נדרה נדר, לא תאכל דבר פלוני, לא תלך למקום פלוני. יכול להפר לה את הנדר, לפי תנאים מסוימים כמובן. אומרת התורה, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. מה התלמוד לומר? למה? מי יכול להפר לה את זה? הרי אין לה בעל. יכולה לעשות אולי התרת נדרים, ללכת לחכם שיתיר את הנדר, אבל אין מישהו שיפר. יש הבדל גדול בין הפרה לאתרה. הפרת נדרים, לא צריך למצוא פתח, שהנודר, אם הוא היה יודע דבר מסוים, אולי היה נודר בכלל, ולכן הנדר שלו מותר. אלא הפרה הזו אומר, גם אם היא ידעה הכל, הבעל יכול להפר את הנדרים של אשתו. לא צריך למצוא איזשהו פתח של התרה, או איזושהי חרטה שהיא מתחרטת. יכול להפר את הנדר. אבל אלמנה וגרושה, אין מי שיפר את הנדר. היא צריכה ללכת לעשות התרת נדרים כמו כל בן אדם. אז לכאורה זה דבר פשוט, מה החידוש כאן? והלא, כשהיא התחתנה, היא מוצאת מכלל אב. היא כבר לא ברשות אביה. כל זמן שהייתה קטנה, נערה, היא ברשות אביה, שאביה יכול להפר את נדריה. אבל ברגע שהתחתנה, יצאה מרשות אביה. וברגע שהתגרשה או התאלמנה, מוצאת מכלל בעל, אז מי יכול להפר לה את הנדרים? ודאי שהנדרים יקומו עליה. אלא, מה התורה באה לחדש? על איזה מקרה? איזה מקרה אי אפשר להפר לה את הנדרים? במקרה כזה, הרי שמסר האב את ביתו לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב את הבת לשלוחי הבעל. בכל אופן, היא נמסרה לשלוחי הבעל. ונתערמלה בדרך. היא נמסרה לשלוחי הבעל ונתעלמנה בדרך לפני שהגיעה לרשות הבעל עצמו. או נתגרשה בדרך. אני לא יודע איך אני קורא בה. ברשות מי היא לעניין הפרת נדרים? בית אביה של זו, האם היא חוזרת לרשות בית אביה כמו ואז יש לה דין של נערה מאורסה שמת בעלה, שברגע שהיא רק הייתה, מכיוון שרק הייתה מאורסה, אם בעלה מת, התרוקנה רשותו והיא חוזרת לרשות האב, היא יכולה להפר את נדריה, או בית בעלה של זו, שברגע שהיא יצאה לרשות בית בעלה, היא לא חוזרת לבית אביה, אלא חושרת ברשות עצמה. אלא לומר לך, לכן בא הפסוק ואומר שהנדרים שלה יקומו עליה, אז מדובר על מקרה כזה. נמסרה לשלוחי הבעל, והתעלמנה או התגרשה בדרך. כיוון שיצאה שעה אחת מרשות האב ונכנסה לרשות הבעל, כשנמסרה לשלוחי הבעל, שוב היא לא חוזרת לרשות אביה. והיא לא יכול להפר. וכמו שבהפרת נדרים אנחנו רואים שאפילו אם היא חוזרת מהדרך, היא לא חוזרת להיות בית אביה, אז היא גם לא חוזרת להיקרא בית אביה לעניין שתהיה חייבת סקילה לזנות בית אביה. בעמוד הקודם הבאנו ברייתא, שברגע שנערה מאורסה נמסרה לשלוחי הבעל, היא כבר לא נחשבת כמו כל נערה מאורסה, אלא נחשבת כמו נשואה, ומיטתה היא מזינתה בחנק. מביאה הגמרא, אמר רב פאפא, יש לי ראיה לזה ממשנה במסכת סנהדרין, אף עננה מתנינה. הבעל נערה מאורסה חייב סקילה, כמו שהיא חייבת סקילה. אבל יש בזה כמה תנאים. אינו חייב עד שתהיה נערה, בתולה, מאורסה ובבית אביה. מה זה בא למעט? אז השלושה הדברים הראשונים פשוט. בישלם הנערה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה, מאורסה ולא נשואה. אבל מה שכתוב בבית אביה, מה זה בא למעט? למיעוט אמאי. וכי זה לא בא למעט, לאו למיעוט אי, מקרה שמסר האב לשלוחי הבעל. אפילו שלא נכנסה לחופה, עצם זה שנמסרה לשלוחי הבעל, כבר היא לא נחשבת נערה מאורסה, אלא כן נשואה, שעמיתה היא לא בסקילה, אלא כבר בחנק. אז יש כאן ראיה. ראיה נוספת, אמר רב נחמן בר יצחק, אף עננה מתנינה ברייתא, שברגע שנמסרה לשלוחי הבעל, מיתתה בחנק. ברייתא אומרת, הבעל אשת איש. כיוון שנכנסה לרשות הבעל לנישואין, אז כל זמן שרק הייתה מאורסת, מיתתו בסקילה. אבל ברגע שזה נשואה, מיתתו בחנק. אף על פי שלא נבעלה, הבעל להערה זה בחנק. מדייק את הגמרא. למה לא כתוב נכנסה לחופה? למה כתוב נכנסה לרשות הבעל? באלמה. על איזה מקרה זה מדובר? שמע מינה, גם אם היא לא נכנסה לחופה. אלא נכנסה לרשות הבעל, שהיא נמסרה לשלוחי הבעל. כבר היא נחשבת ברשותו, שהיא לא נחשבת נערה מאורסה שזינתה, ולכן אין מיטתו של מי שבא להבא סקילה. אלא נחשבת כמו נערה נשואה שזינתה, שמיטתו בחנק. נסיים בדבר טוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום ועד כאן, דף ממחת.